רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. רגע לפני שנתחיל, הודעה קצרה. אני אשמח להזמין אתכם לשתי ההרצאות האחרונות שאני עושה לפני הבחירות על סודות ההפעלה של הפוליטיקאים. ב-10 לפברואר אני אגיע למודיעין, וב-23 לחודש לתל אביב, ואני יותר מאשמח לפגוש אתכם אם אתם מעוניינים. אתם יכולים לרכוש כרטיסים דרך האתר של Think and Drink. ועכשיו לפרק שלנו הפעם, פרק בשידור חוזר, לקראת הביקור של ולדימיר פוטין פה בישראל. יש לו דימוי של מנהיג חזק ומוצלח שמנהל כבר יותר מ-20 שנה את אחת המעצמות המובילות בעולם, אבל מצד שני, מעבר לתדמית החזקה והמחוספסת, המדינה שלו מתמודדת עם לא מעט אתגרים כלכליים, ביטחוניים, וגם כמובן טענות על שחיתות פנימית. בימים אלה הוא מגיע לישראל, בין היתר ישוחח עם ראש הממשלה נתניהו על חנינת נעמה יששכר, אגב עוד ביטוי לכוחנות הרוסית, ומנהיגים מהארץ ומהעולם לא נשארים אליו אדישים. כבר כמה שנים שהוא נבחר פעם אחר פעם למנהיג החזק בעולם על פי מגזין פורבס, גם הנשיא טראמפ הביע בעבר התפעלות מיכולות המנהיגות שלו. אז הפעם אנחנו חוזרים לפרק הנפלא שעשינו עם נדב ויאל, פרשן חדשות 13, שמטרתו לפזר את ענן המסתורין סביב דמותו של ולדימיר פוטין. האם באמת צריך לשאת אליו עיניים? האם השירים שהוא חושף באמת מעידים גם על מנהיגות עוצמתית? והאם רוסיה בדרך להחליף את ארצות הברית כמעצמת על עולמית? פרסומת קצרה ומתחילים.
הפרק מוגש בחסות עלי שלכת, בית לוויות מודרני העוסק בקבורה אזרחית, שריפת גופות ושירותי לוויה נוספים, מביאה לכם את הפודקאסט עושים את המוות, תוכנית העוסקת בכל הסוגיות הקשורות בדרכו האחרונה של אדם. מגיש התוכנית, אלון נתיב, מייסד עלי שלכת, ידבר בפודקאסט על המתות חסד, שריפת גופות, פסיכולוגיה של אבלות, השפעות של קבורה על הסביבה, ועוד נושאים שבדרך כלל אנחנו לא שומעים עליהם בתקשורת, אבל שנוגעים לכל אחת ואחד מאיתנו. חפשו עושים את המוות בכל אפליקציות הפודקאסטים, באפליקציה של עושים היסטוריה ובדף הבית שלנו, ranlevi.com.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
איתנו עורך חדשות החוץ של חדשות 10, נדב אייל, שלום.
שלום דפנה.
ובזכותך אני עושה ריגול תעשייתי וחודרת לבניין הזה של ערוץ 10. כבר שאלו אותי בכניסה אם אני באתי לחתום על חוזה אצלכם.
אני מקווה שתשתמשי בזה כדי לשפר את החוזה שלך, לכל הפחות.
נצפתה בערוץ 10.
כן, בדיוק, כן.
אני חשבתי על הכל, הכל בסדר, אז אני מאוד מאוד שמחה שאתה איתנו, ואנחנו גם מכירים הרבה שנים. הדרכת אותי בגלץ, אז ככה יש לנו הזדמנות להתראות אחרי הרבה זמן בזכות הפודקאסט הזה, אז תודה שאתה איתנו.
אני שמח מאוד שאת פה וברוכה הבאה.
תודה, תודה. כן, וזה נושא באמת מרתק, המנהיגות של פוטין, כשבוא נתחיל בעצם מההתחלה, אנחנו אוהבים בפודקאסט הזה ליישר קו לפני הכל, בניגוד לטראמפ, לדוגמה, שמגיע מהטלוויזיה, או מנהיגים אחרים בעולם שהגיעו מהצבא או מהדיפלומטיה, פוטין הוא מאוד מאוד יוצא דופן, במובן הזה הוא בכלל מגיע מעולם הביון.
הוא מסומן עוד מגיל צעיר כאדם מוכשר, והוא מתחיל את דרכו בעצם באופן מעשי לדידנו בקגב. זאת אומרת, בצבא ובקגב. והקגב הוא כמובן סוכנות הביון האימתנית של רוסיה, אנחנו יודעים בדיעבד, גם מוצלחת בהרבה מכל סוכנות ביון אחרת מערבית, אולי לבד מהמוסד, בטח יותר מוצלחת מה-CIA. בדיעבד אנחנו יודעים עד כמה כל דבר שהאמריקנים והבריטים עשו היה שקוף כמעט בעיני הקגב, ואנחנו יודעים איזה חפרפרות הקגב יפעיל, והוא היה מומחה בזה.
אבל זה די יוצא דופן, כי בדרך כלל מנהיגים, אנחנו רואים אותם צומחים מאיזה עולם יותר זוהר, או לפחות ככה עולם יותר פומבי, זה בדרך כלל ככה הולך ביחד, השאיפה להיות בפרונט והשאיפה להנהיג, והוא בדיוק הפוך, הוא צומח ממקום ככה במרכאות מאוד אפל, כשהוא גם לומד בו על הנפש של הרוסי הממוצח, אז הוא גם כנראה ידע לנצל את זה לצרכים שלו.
נכון. נכון, אבל זה לא לגמרי נדיר בתוך ברית המועצות. בתוך ברית המועצות היה כמובן היסטורית הרבה צמיחה מתוך סוכנויות KGB, לעמדות הנהגה. המפלגה הקומוניסטית נשארה בשלטון בזכות היכולת שלה להפעיל מערכי ריגול וביון בחוץ לארץ וגם בתוך המדינה, וזה היה דבר משמעותי ביותר מבחינת הסובייטים. זה כן היה יותר נדיר בעשורים האחרונים של ברית המועצות, משום שאף פעם הקג"ב לא היה דבר פופולרי. צריך לומר שנניח הצבא האדום תמיד היה דבר מאוד פופולרי בברית המועצות באופן טבעי, אבל הקג"ב לא היה דבר פופולרי, ואנשים פחדו. פחדו מהביון,
זאת אומרת, זה לא היה משהו, זה לא היה משהו להתפאר בו בקורות חיים.
לא, כשאתה אפילו בתוך העולם הקומוניסטי, לא היו אומרים, וואו, והוא גם היה בכיר בקג"ב, איזה יופי.
זה לא כמו פרוש אומרים, הוא היה בכיר בשבק.
לא.
או הוא היה בכיר במוסד.
לא. זה המשמעות היא שאנשים היו ככה מצמצמים את... רדפת אנשים. כן, בפרט כאשר ברית המועצות נפלה. כאשר ברית המועצות נפלה, ובאמת הפשעים של העידן הקומוניסטי החלו עוד יותר נחשפים, אז הייתה רתיעה גדולה, והייתה תחושה שהציבור הרוסי, שעכשיו הוא הציבור הרוסי ולא הסובייטי, רוצה ללכת אל המערב, וכשפותחים את סניף מקדונלדס בכיכר האדומה, עומדים כמה קילומטרים אזרחים רוסים בתור, והם רוצים לאכול מקדונלדס, הם רוצים לטעום את הטעם האמריקני, הם רוצים להיות אמריקנים.
אבל באיזה שלב בקריירה שלו פוטין עושה את חוצת הרוביקון, והופך להיות מעוד פקיד, עוד איש צללים, למנהיג, זאת אומרת,
תראי, הוא מאוד מתקרב לשלטון של ילצין, והוא משמש שם בתפקידים מנהלתיים, כמו ראש לשכה ותפקידים אחרים, ראש מטה. באיזשהו שלב הוא מגיע לעמדה שהיא עמדה מנהלתית עליונה ברוסיה, והיא כמובן העמדה של ראש הממשלה. העמדה הזאת היא עמדה סופר משמעותית, ומשם בעצם פוטין דוהר קדימה, משום שהוא מנצל את הוואקום שנוצר עם ילצין. ילצין היה אדם חולה כבר בשלב הזה, חולה בעיקר באלכוהוליזם לפי השמועות, אבל אנחנו לא יודעים, הוא לא תפקד.
והוא מפנה לו את גבו?
והוא נחשב לליצן גם. ולא, הוא לא לגמרי מפנה לו את גבו, הוא מנצל את החולשה הילצינית, ואת התמיכה והגיבוי הרשמיים של הנשיא, כדי לבנות לעצמו עוד ועוד מאגרי כוח, וזה הזמן, זאת אומרת, זה הזמן שברוסיה באופן כללי, כל מישהו משהו מנסה לגנוב או כסף או כוח. זה המטבעות העוברים לסוחר ברוסיה אחרי ההתפרקות. האוליגרכים גונבים מפעלים ומשאבי טבע ומחצבים, והפוליטיקאים גונבים מהאוליגרכים, וגם הם מנסים להשיג כמה שיותר כוח, כוח גם של השפעה, על האוליגרכים, כי זה נותן להם את היכולת גם לכוח פוליטי וגם לכסף. ושני הדברים האלה קורים במקביל.
וזה שלב שפוטין הוא כבר ראש ממשלה?
כן, פוטין הוא האיש המוצלח ביותר בפוזיציה הזו. מה שמאוד מקדם את פוטין זה תחושת חוסר הסדר. מבחינת האזרחים הרוסים, המדינה התפרקה. לא רק שאין מספיק אוכל, אלא קרן המטבע העולמית הציעה לרוסיה כיצד לפעול אחרי נפילת ברית המועצות. ההצעה שלה הייתה הצעה קטסטרופלית, היא הרסה את הכלכלה הרוסית. הם בעצם אמרו, אתם רוצים להיות כמו במערב, אז תהיו המערב. אתה רוצה להיות יפה, תהיה דוגמן.
אז הרוסי הממוצע בתקופה הזו מחפש בעיקר, בוא נאמר, יציבות.
ביטחון. הוא מחפש ביטחון, גם ביטחון תעסוקתי, ביטחון כלכלי. הוא מחפש ביטחון במובן ממש של... שאנחנו מדברים בו בביטחון, מול טרור, מתחילות להיות תופעות של טרור ברחבי רוסיה, וצריך להבין שרוסיה היא מדינה של הרבה מאוד מיעוטים, היא לא מדינה הומוגנית, כמו נניח שוודיה, או אפילו כמו ישראל, זאת אומרת, ברוסיה יש יותר אחוז מיעוטים מאשר שיש בישראל היום, בישראל זה עומד על כ-20%. זאת אומרת, גם המדינה הקטנה הזאת, אחרי ברית המועצות, של 140 מיליון בני אדם, גם היא מלאה ועמוסה בבעיות ובמיעוטים, וגם הרבה מאוד מוסלמים לדוגמה, והרבה מאוד אוטונומיות ועמים שרוצים להשתחרר מהרוסים ושונאים אותם, והרוסים שונאים אותם והם שונאים את הרוסים. והדוגמה הכי טובה היא הצ'צ'נים, והסיבה שהצ'צ'נים היא דוגמה מצוינת, היא גם בגלל היריבות ההיסטורית שנמשכת מאות שנים.
זאת אומרת, פוטין בעצם בונה את המנהיגות שלו, כשהוא מצליח לרסן ולהשיב לרוסיה את הסדר, סביב אותם מיעוטים שמנסים ככה לעשות שרירים, סביב התקפות טרור שהיו באותה תקופה, זאת אומרת, הוא מצליח לשכנע את הרוסים, שהוא הבן אדם שמחזיק את העסק ביחד.
נכון, ומה שבעיקר משכנע את הרוסים זאת מלחמת צ'צ'ניה השנייה. שפוטין הוא הדמות המרכזית שלה, והוא זה שמקבל את ההחלטות לגביה. במלחמת צ'צ'ניה הראשונה, מצליחים הרוסים, הצ'צ'נים, להשתחרר מהשליטה הרוסית. בעצם התוצאה שלה היא הקמה של הרפובליקה הצ'צ'נית של איצ'קריה, או איצ'קריה. וזה היה דוגמה להשפלה הרוסית. זאת אומרת, תחשבי שהצבא הרוסי הגדול, היורש של הצבא האדום, מפסיד לצ'צ'נים. וצריך להבין מה זה הצ'צ'נים בתודעה הרוסית. מדובר פה עבור הרוסים בעם סנו ונפסד, שניסה לסייע לגרמנים הנאצים במהלך מלחמת העולם השנייה, שסטלין גירש את כל הצ'צ'נים, הוא גירש את כולם, באקט שנחשב פשע נגד האנושות במהלך מלחמת העולם השנייה, ואז הסכימו לתת להם לחזור. ועכשיו הצ'צ'נים האלה קמים על רוסיה, ומצליחים להיפרד מרוסיה. ויתרה מזאת, הדגסטנים והאחרים מתחילים לפוצץ את עצמם בכל מיני מקומות ברחבי מוסקבה וסנט פטרסבורג. בין היתר יש את הפיצוצים המפורסמים של בנייני המגורים במוסקבה.
זאת אומרת, אנחנו פוגשים את צמיחת המנהיגות של פוטין בנקודה שבה רוסיה מושפלת, מפוררת, נכון. בקשיים כלכליים, והוא בעצם האיש שמצליח לתת מענה לאתגר הזה, כשהוא בעצם זה שמוביל את רוסיה לתוך מלחמת צ'צ'ניה השנייה.
נכון, הוא מוביל אותה למלחמת צ'צ'ניה השנייה, שהמטרה שלה היא להשיב באופן אמיתי את השליטה בצ'צ'ניה, בעקבות זה שצ'צ'ניה, צריך לומר, הייתה מקום מלא בפשע, בשחיתות, בהברחות, בהגירה לא חוקית, מקום מאוד לא מסודר. המשמעות היא שעבור הרוסים, עכשיו אנחנו צריכים להציל את עצמנו, וההצלה של עצמנו היא להשתלט מחדש על חבלי מולדת. עכשיו זה חבלי מולדת במובן הזה שהם חלק מרוסיה, אבל אנחנו שונאים את כל מי שנמצא שם. אז מה שפוטין מצליח לעשות בתור ראש ממשלה, אחרי זה בתור נשיא, זה לכרות בריתות מקומיות. הוא מתפקד ממש כסוכן KGB. הכוח הגדול שלך ביחסים בינלאומיים בכלל, גם במיקרו-טקטיקה וגם באסטרטגיה, זה היכולת שלך להפעיל כוח, מנופים של כוח. לפעמים מנופים של כוח יכולים להיות אלימות.
הוא מפעיל גם לא מעט אלימות שם.
כן, ברור, לא, הוא הורס את המדינה לחלוטין, הוא מבצע מה שבקלות אפשר לתאר אותו כפשעים נגד האנושות, אבל העניין הוא שאתה צריך חוץ מלדעת להפעיל הרבה מאוד כוח.
זאת אומרת, אחרי שהוא הפעיל את הכוח, הוא גם דואג לשימור העוצמה שלו.
במה KGB היה טוב? הוא היה טוב בלסחוט אנשים. KGB היה טוב בלמצוא איזה מידע מפליל על מישהו, למצוא את החולשה שלו, ואז להשתמש בזה בתור סחיטה, ולגייס אותו בתור סוכן בעל כורחו. ואז לשכנע אותו שבעצם זה לא בעל כורחו, אבל להחזיק עליו משהו. וזה מה שפוטין עושה. פוטין עושה את זה כנראה עם כל מיני מנהיגים. הוא לדוגמה לוקח בצ'צ'ניה את משפחת קדירוב, שהיא משפחה ידועה בלוחמה שלה נגד הרוסים, משפחה צ'צ'נית מאוד ידועה. והוא הופך אותה למשפחה של משת"פים. אנחנו עד היום לא יודעים בדיוק מה הייתה המכניקה. את יודעת, זה מיקרו-טקטיקה לפעמים. אתה יודע, יש לי תמונה שלך בסיטואציה מאוד מביכה, אני יודע על מה שעשית, זה, אני מחזיק את הבן שלך, בן ערובה, אני ארוג אותו. כל מיני דברים שהם טכניקות לצורך העניין של המאה ה-11, אבל הקג"ב ידע איך לנצל אותם להשתמש בהם. אני מזכיר שבשלב מסוים החוקה הרוסית אומרת שאחרי כך וכך תקופות כהונה, אז אתה כבר לא יכול להיות הנשיא, אז דימיטרי מדוודב נבחר בתור הנשיא, והוא ממנה את פוטין לראש ממשלה. אבל בעצם כולם יודעים שמדוודב הוא בובה של פוטין.
אבל בציבוריות הרוסית, הכוחניות שלו, האופן שבו דיברנו על פשעי מלחמה שהוא עושה, זה עובר, הוא נהפוך הוא, זה מה שהציבור מצפה ממנו, וזה מה שמביא לו את התמיכה לאורך שנים, כן. למרות שהמצב הכלכלי ברוסיה, במובן הזה הוא לא הצליח להביא הרבה הישגים.
טוב, אם אנחנו כבר מדברים על הישגים וכישלונות, אז ההישג הראשון שלו הוא שהוא הביא לרוסיה יציבות, ורוסיה צמחה מבחינה כלכלית, ואם אתה הולך במוסקבה, מי שהלך במוסקבה או בסנט פטרסבורג, רואה שזה ערים מאוד יפות, מאוד מסודרות, רק שלא תצאו ממוסקבה. כי אם תצאו ממוסקבה, אז תראו את האמת. אם תצאו לפרברים, אז תראו את האמת. אבל במרכז, איפה שתיירים מבקרים, תמיד אומרים, כל כך נקי, כל כך יפה. איך שאתה שם את הרגל שלך על הכביש, יש שריקה של שוטר, יש תחושה של סדר, של גאווה לאומית. זה מה שפוטין רוצה לשדר. כשהוא נכנס להשבעה שלו בקרמלין, כל העיר עומדת מלכת ומצלמים מרחפן את השיירה שלו חולפת דרך מוסקבה בדרך לקרמלין, והשערי זהב נפתחים, ויש צער במוסקבה. יש צער במוסקבה, וזה דבר שתמיד היה מאוד קשה ברוסיה, ופוטין הצליח להשיג.
זאת אומרת, עצם השליטה ברוסיה, העובדה שהיא מנוהלת, העובדה שהיא
לא מתפרקת,
של אנשים שם יש יחסית ביטחון,
מדינה גדולה בעולם.
זה כבר בשביל הרוסי הממוצע, זה הישג מאוד גדול, וזה הסיבה שהוא מקבל את אמונו שוב
ושוב. והוא גם מקבל מנהיג שיכול להזדהות עם הרחב, המצ'ואיסטים, שלא לומר השוביניסטים, אני מזכיר את פוטין צולל בצוללת קטנה, פוטין רוכב על סוס, פוטין נאבק בנמר, פוטין מוצא במקרה קד ארכיאולוגי נדיר.
כן, זה מרשים אותם.
כן, קד ארכיאולוגי נדיר בלב ים, פוטין חשוף חזה דג דגים, פוטין הוא אומן הג'ודו, כאשר אף פעם לא באמת ראינו אותו נאבק בקרב ג'ודו, הוא תמיד מדריך בקרבות ג'ודו את הצעירים, אבל יש טענה שהוא בכלל לא שם, פוטין מתעמל, פוטין האיש החזק, המרשים, הבריא.
אבל מה שאני מנסה לומר זה שאנחנו אולי מסתכלים על זה בצורה קצת, זה מצחיק אותנו, זה מגוחך בעינינו שהם ככה, כן. שזה עושה עליהם רושם, אבל בעצם העניין הזה של עוצמה ברוסיה, במדינה שיש לה את האתגרים שיש לרוסיה, זה משהו שקצת קשה לנו להבין, שבעצם זה באמת...
אני לא חושב שאנחנו צריכים...
תכונות נדרשות לתפקיד, מה שנקרא.
אין טעם ביוהרה או בהשתחצנות על הרוסים מצד אחד. מצד שני, אין גם טעם להתייחס לרוסים כאילו הם היו איזה אומה מפגרת, מדובר פה במדינה סופר אינטליגנטית, היא האומה הטכנית ביותר בעולם, המעצמת העל הראשונה, או המדינה הראשונה ששמה בן אדם בחלל.
טוב, מאז לא היו להם עוד...
ששלחה לוויין, לא, היו להם עוד הרבה, בנתה טילים גרעיניים, צבא הכי חזק. זה, אז להגיד על הרוסים שהיום הם צריכים את כל ההצגות האלה, של האיש שמסתובב חשוף חזה, את יודעת, אפשר היה לשלוט ברוסיה, ובברית המועצות, האנשים האלה עם הכובעים האפורים, באחד במאי שרואים את המסדר בכיכר האדומה, והם לא היו צריכים לחשוף חזה, והם לא היו צריכים לעשות שום דבר, והם היו ברז'נייב, והאנשים האלה לא היו פחות חזקים מפוטין, הם היו הרבה יותר חזקים מפוטין, הרבה יותר, והם דיברו מאוד לאט ובצורה מאוד משעממת, לא היה שום צורך בזה, אבל פוטין כן מבין שזה עידן חדש. זאת אומרת, הוא מצמצם את כלי התקשורת, אבל הוא לא הופך את כלי התקשורת למין כלי תקשורת צפון קוריאנים. כלי התקשורת נותנים לך תחושה שיש לך בידור להמונים, יש לך לחם להמונים ושעשועים, אבל אתה לא תשמע ביקורת עליו. יש כאילו תוכניות חדשות, ואנשים רבים בפופוליטיקה הרוסית וזה. אבל בעצם, בעצם הכל משרת אותו.
הכל הצגה.
כן, סוג של הצגה, זה נבנה כמערכת מאוד מתוחכמת, ואם איזה עיתונאי סוטה מהשורה, או עיתונאית, אז במקרה יש לו איזה תאונת דרכים, או יורים בו, או משהו כזה, אבל אם את מחפשת, נניח, את מחנה המעצר הגדול, שבו יושבים 100,000 אסירים פוליטיים, אין כזה דבר ברוסיה. זאת אומרת, היכולת שלו...
הוא הרבה יותר מתוחכם מזה, בעצם הוא נשאר איש ביון לאורך כל הדרך,
נכון,
ומשתמש בזה לצרכים הפוליטיים
שלו. והוא איש ביון מצוין. ההצלחה הגדולה שלו היא שהרוסים לוקחים את אותן מתודות שבהן פוטין משתמש בתוך רוסיה כדי להשתלט על רוסיה, הוא משתמש בהן בזירה הבינלאומית.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
תגידו, אתם יודעים איך אומרים I'm not your toy בערבית? לי אין מושג, אני עדיין תקוע בפיל מוסלסל מגייבר, אבל אם בא לכם ללמוד ערבית מדוברת, ועוד מבלי לצאת מהבית, יש קורס חינמי בדיוק בשביל זה בקמפוס IL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה גבוהה. לקמפוס IL יש גם פודקאסט חדש בשם המאסטרים, שבו תמצאו טעימות מרתקות עם המרצים של הקורסים השונים. הנה קטע מתוך הפודקאסט שבו גלעד, מגיש הקורס לערבית מדוברת, מסביר איך שרים את השיר המפורסם של נטע ברזילאי בערבית.
אז אולי נדע מנות יורטוי בערבית, זה נשמע סבבה?
נו.
יאללה, אנא מיש לועבתק, כן?
ככה אנחנו... אנא מיש לועבתק.
כן, אז אנא מיש לועבתק, אני לא המשחק שלך, לועבה זה משחק בערבית, ולועבתק זה המשחק שלך. אז אנא מיש לועבתק, אני לא המשחק שלך ו... קיצור, ביטוי חמוד.
את הקורס המלא, ערבית מדוברת, תמצאו בקמפוס IL, המיזם הלאומי ללמידה דיגיטלית, בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי והמועצה להשכלה גבוהה. וזו רק דוגמה אחת מתוך קטלוג עשיר של קורסים איכותיים לקידום הקריירה, לקרדיט אקדמי ולהעשרה כללית, והכל פתוח בחינם. חפשו קמפוס IL בגוגל, או חפשו באפליקציית הפודקאסטים שלכם את המאסטרים, ותהנו מהמרצים הטובים בארץ שעוזבים את כיתות הלימוד ומגיעים עד אליכם.
אתם מאזינים לעושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
אז מיד נעבור לזירה הבינלאומית, עוד שאלה על הזירה הפנימית. זאת אומרת, הציבור הרוסי לא ער לאותה מעשה התנקשות, לאותו חיסול עקבי של האופוזיציה הפנימית שלו, שגם את
לא,
זה...
לא, הוא ער, הוא ער. הוא פשוט לא אכפת לו.
לא אכפת לו ש...
לא, אנשים האלה, חלקם הם בוגדים, הם מוסקבאים, הם אליטות.
הוא תופס את זה כמוצדק?
הוא תופס את זה כאו שקרים או מוצדק, אם אתה מדבר עם רוסים, וזה יצא לי כמה וכמה 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 פעמים, אז אנשים אומרים לך, תשמע, צריך הרבה דברים כדי לשלוט ברוסיה, ואנחנו מאמינים בו, וזה, אבל זה תלוי, יש גם אנשים שמותחים עליו ביקורת נוקבת. העניין הוא, עם כל הכבוד לכל התדמיות האלה, זה שיש בסוף עובדות, והעובדות הן מזעזעות. זאת אומרת, רוסיה היא כישלון נורא.
אבל הוא כן נבחר פעם אחר פעם, אם אני חוזרת לעניין הפוליטי, כן. הוא כן נבחר פעם אחר פעם, אחוזי התמיכה בו הם לדעתי עדיין בסביבות כמעט 70%, זאת אומרת, בציבוריות הרוסית, כל הדברים האלה הם אמצעים שמצדיקים את המטרה, שהיא לתת יציבות וגאווה לאומית אולי גם לרוסיה.
כן, אבל שוב אני אומר, אבל רוסיה היא כישלון נורא.
אז בוא נדבר על זה, בוא ננסה להבין האם טראמפ באמת צריך להסתכל על פוטין ולהריץ אותו, כשהוא מסתכל על ההישגים של
אם
רוסיה.
אם הוא רוצה להריץ אומה, שכרגע לפחות שליש מהאנשים שמתים בה, מתים בגלל אלכוהוליזם, הוא יכול. רוסיה היא מקום שבו אחד מכל שלוש מיטות, זה אנשים שמתו מסיבה שקשורה לאלכוהול. יש לה את אחוז גידול אוכלוסייה מזעזע, יש יותר אנשים שמתים ברוסיה מאשר נולדים כל שנה, ואנשים שנולדים הם לא מספיקים בכל מקרה, משום שהאישה הרוסייה יולדת בערך אחד, בממוצע 1.7 ילדים, וכדי שהאומה תתקיים, תמשיך להתקיים, היא צריכה ללדת בממוצע 2.1 ילדים. עכשיו, בעיית הילודה היא בעיה בכל המדינות המתועשות, לא רק ברוסיה, אבל ברוסיה גם יותר מתים מאשר נולדים. ההתכווצות של האוכלוסייה העובדת ברוסיה, שזה בין הגילאים 15 עד 60, היא כזו שאנחנו צופים שתוך זמן קצר, אנחנו צופים, ייל צופה, אוניברסיטת ייל צופה, שתהיה התכווצות של בערך 20% בכוח העבודה. זאת אומרת, כוח העבודה בכל העולם גדל. אני מדבר במספרים אבסולוטיים, הוא גדל במספרים אבסולוטיים, אולי הוא לא גדל מספיק, אבל אולי הוא לא גדל ביחס לזקנים, אבל הוא גדל. וברוסיה הוא הולך להתכווץ ב-20%. זה דבר מזעזע. אם האומה הרוסית תמשיך...
אגב, לא דיברנו על זה שבזמן שהרוסי הממוצע הוא אני מרוד, פוטין עצמו הוא אחד המנהיגים העשירים בעולם.
כן, גם על זה אפשר, אבל תוחלת החיים הרוסית, אבל מילא נניח שהוא הכי עשיר בעולם, אבל מה הוא עשה לרוסיה? תוחלת החיים הרוסית היא בערך 64. לגבר רוסי. 64! במדינת ישראל היא מעל 80. באף אחד מהמדינות שגובלות עם רוסיה, שהן יותר לכיוון אירופה, אין דבר כזה.
וזה בגלל שירותי רפואה ירודים?
זה בגלל שההוצאה הממשלתית על רפואה היא בין הנמוכות ביותר בעולם פר קפיטה. אנחנו מדברים על מדינה שלא מייצרת שום דבר.
טוב, במובן הזה הוא די דומה לטראמפ שלא רוצה לתת ביטוח רפואי, זאת אומרת, במובן הזה...
לא, זה אנחנו ברמה אחרת לגמרי. אנחנו מדברים על מדינה שמייצרת נשק, מוציאה יעלומים, מוציאה נפט וגז, ובזה פחות או יותר גמרנו את הכלכלה הרוסית. זאת כלכלה שהייתה כלכלה מתועסת, שבאמת יצרה הכל, כי ברית המוצאות הייתה צריכה הכל, והיום היא הרבה יותר מזכירה את סעודיה. אם שער הנפט יורד, אז הם בצרות, אם הוא עולה, אז הם מצליחים. זה כל הסגסוג הרוסי, זה נפט, גז, אנרגיה,
אנחנו
נשק
לא קונים מכוניות רוסיות, אנחנו לא לובשים...
שום דבר, לאף אחד מאלה ששומע אותנו כרגע, אין שום דבר רוסי בבית, אלא אם כן, זה בבושקה, או נשק שלל שהוא לא החזיר ממלחמת ששת הימים, או יום כיפור, ואם הוא לא החזיר, אז שיחזיר.
אבל אין פה אלמנט שפוטין עושק את הציבור הרוסי, בעצם זה שהוא כל כך עשיר, הוא בעצמו בערך תקציב של מדינה ממוצעת.
אנחנו לא יודעים כמה פוטין שווה. ביל בראודר, שהוא משקיע אגדי ברוסיה, ושונא את פוטין, יש לו אינטרס נגד פוטין, מעריך את זה ב-200 מיליארד דולר. אבל בואי נניח שזה חצי מזה, זאת אומרת, הוא האדם עדיין הכי עשיר בעולם. זה כמובן נובע מגניבה. אם פוטין שווה מיליארד דולר, זה אומר שהוא גנב את זה. הוא גנב את הכל, כי לא מדובר פה בשכר שלו. הרי זה ברור לחלוטין שאנחנו לא מדברים על השכר שלו. מדובר פה בבן אדם שהוא עשרות שנים בשירות הציבורי. ואין שום ספק.
אבל איך עובדת השיטה? זאת אומרת, איך הוא צבר את ההון העצום הזה לאורך השנים?
את רוצה לעשות איזשהו ביזנס ברוסיה גדול, ואת משלמת למישהו שמשלם לפוטין. כל הזמן.
זאת אומרת, כל הזמן הוא גוזר עמלות מהחיים הציבוריים ברוסיה.
אנחנו לא יודעים. אין לנו שום ידיעה על המכניקה הזאת. זה אחד מהסודות. תראי, בגלל זה אנשים מחוסלים. הבן אדם שהקים את רשת טודיי, שזה רשת הפרופגנדה הרוסית באנגלית, שאפשר לקלוט אצלנו גם בטלוויזיות. הבן אדם הזה נמצא במלון במוסקבה, כאשר לפי ה-FBI הוא שתה את עצמו למוות, ואז הוא הרביץ לעצמו את הראש בקיר, ואז הוא מת, וככה הוא נפטר, ועכשיו מסתבר שלפי כל הערכות הוא נרצח. עכשיו, האנשים נרצחים כל הזמן, הם נרצחים בכל מקום. ליטווינינקו נרצח, ורבים אחרים נרצחים, וזה התנגשויות מסתוריות, תמיד הרוסים אומרים, מה פתאום, זה לא קשור אלינו, אתה יודעת, זה החליק, זה נפל, זה היה לו התקף לב באוטו, זה ירו בו במהלך שעוד.
הרוסי הממוצע לא ער לזה שיש לו אפילו 100 מיליארד דולר בבנק?
אני חושב שיש אנשים שמפרגנים לו את זה, וצריך להבין, אין תודעה דמוקרטית ברוסיה. בואי, אנחנו לא מדברים פה על מדינה, אנחנו מדברים פה באיזשהם ערכים של שקיפות ושל שוויון. מה זה רוסיה? רוסיה זאת מדינה שמהמאה ה-12 היא עם צארים, 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 ואז צארים קומוניסטים, שגם להם יש דאצ'ות ויש להם זכויות יתר, והם שולטים ברוסיה ביד ברזל, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים, והם חיים יפה מאוד, ואחרי הצארים הקומוניסטים מגיע פוטין. אז מה מצפים ממנו בדיוק? זאת אומרת, אף רוסי ממוצע לא אומר לעצמו, למה הוא איננו דמוקרט גדול כמו מי? כמו ילצין השיקור, כמו גורבצ'וב, שלא היה בדיוק דמוקרט, גם כן הגיע לשם דרך המפלגה הקומוניסטית. אין שום מסורת דמוקרטית. אנחנו מנסים לשפוט את רוסיה כמדינה שיש לה בכלל תוחלת כזאת.
לא, אבל בכל זאת העולם נהיה גלובלי, לאנשים יש אינטרנט, הם רואים מה קורה במקומות אחרים בעולם.
כן, אז אם הם אינטליגנטים, אז מה שהם עושים, יש בריחת מוחות מאוד גדולה. אם יש לאנשים כסף, אז הם קונים רכוש, כסף שהוא חלק מהביזה הכללית של רוסיה. אז הם קונים רכוש בלונדון, הם קונים רכוש בתל אביב, הם מחכים לנפילה. זאת אומרת, זה הכל, הכל אכול ושתה כי מחר תמות. אתה נוסע, מוסקבה נראית נהדר, סנט פטרסבורג נראית נהדר. אם תיסע על הכביש בין סנט פטרסבורג למוסקבה, ותרדי 10 קילומטר לכל כיוון, אז תראי עדיין ילדות בנות 14 מתחתנות עם ילדים בני 12. או ההפך. וזה המצב. זאת רוסיה. ורוסיה היא כישלון נורא. תראי, זה לא דבר מובן מאליו. שבנפילת ברית המועצות ונפילת הגוש המזרחי אין סמארטפונים בעולם, אין סמארטפונים לאף אחד. אז למה אנחנו היום במצב שאנחנו ביקום של סמארטפונים, ויש לכולם סמארטפון שמיוצר בסין, כי גם הסמסונגים שלנו וגם האפלים שלנו מיוצרים בסין, אבל אין סמארטפון במערב אחד שמישהו קנה שמיוצר ברוסיה, שהיא האומה הכי טכנית בעולם. זה מובן מאליו? בעיניי זה לא מובן מאליו, וזה רשום לחובתו של פוטין. אגב, יש סמארטפון כזה, זה נקרא יוטפון. אם אחד מהשומעים רוצה, הוא יכול לנסות להשיג את זה. פוטין נותן את זה לאורחים, כי גם הוא מבין את הדבר המחפיר פה באופן אמיתי. זאת מדינה שלא יכולה לייצר מכוניות? הרי זאת מדינה שניצחה את מלחמת העולם השנייה, והייתה באמת אומה טכנית מודיעינית מובילה, ויש לה את הידע הזה. אנחנו לא מדברים על לפני מה, אני לא מספר לך זה בו במאיס, מלפני 200 שנה, והם לא הצליחו לקחת את זה, ולהפוך את זה למשהו משמעותי.
אז אם אני מבינה את התזה שלך, אולי אחת הסיבות לכוחנות ולאגרסיביות ולמהלכים של פוטין בזירה הבינלאומית, נועדה לפצות על זה שכמו שאומרים במדוברת, אין לו מושג מה הוא עושה בתוך רוסיה. זאת אומרת, הוא מנסה אולי לפצות
הוא מניק של מלחמה.
על הכישלון הפנימי והכלכלי שלו, בכל מיני מהלכים גרנדיוזים שטראמפ...
שאלה זה מה המטרה של שלטון. מה המטרה של שלטון? אתה רוצה להיטיב עם אזרחים או אתה רוצה להרחיב את מלכותך? לפעמים זה שני הדברים הם אותו דבר, ולפעמים לא. פוטין מתנהג כאילו הוא פחות או יותר היה איוון היום, מבחינת המיינדסט האימפריאלי שלו. אבל בעולם, ביקום הגלובלי, אז כן, אז הוא הפך את סוריה לשטח השפעה הרוסי. כל הכבוד. פוצצו לו מטוסים, דאיש פוצץ לו מטוסים, יש לו בעיה של טרור.
אגב, הוא כל כמה שנים בוחר אתגר כזה.
נכון? סוריה, אוקראינה, חצי האי קרים, צפון אוסטיה וגיאורגיה, המלחמה בצ'צ'ניה. כל כמה שנים יש מלחמה גדולה שרוסיה מנהלת, והיא לא גומרת אף אחד מהמלחמות האלה. אנשים לא יודעים את זה. היום בתוך רוסיה יש למעלה ממיליון בני אדם שהם תוצאה של הסכסוך באוקראינה, שברחו לתוך רוסיה. עכשיו, זה אנשים שצריך לטפל בהם, האנשים האלה, ולא לא ממש מטפלים בהם. אז הוא יוזם את המלחמות, אלא נניח הוא יחד את קרים. התוצאה של קרים הייתה, כולם אמרו, אובמה זה הנמושה, הוא לא עשה שום דבר. 100%, הוא רק הטיל סנקציות, שום דבר, כלום הוא לא עשה. הסנקציות הרסו את הכלכלה הרוסית. הסיבה שהרוסים משתוללים עכשיו על טראמפ, זה כי הם רצו שהוא יסיר סנקציות. הוא לא יסיר את הסנקציות, הוא שם להם עוד סנקציות. זה הורס את הכלכלה הרוסית, וזה מונע מהם להבריח נכסים לאליטה כמו שהם רצו.
אבל זה עדיין לא עוצר את פוטין ממהלכים מאוד כוחנים בזירה הבינלאומית. זאת אומרת, הוא מעדיף את הסנקציות, הוא מעדיף במרכאות את הסדר
לא הכלכלי, לוותר.
מאשר לוותר על הנכסים
הוא
העולמיים.
הוא לא יכול לוותר, הוא מתקשה לוותר. והבעיה המרכזית עם פוטין זה ש... וזה משהו שקורה למנהיגים שנמצאים יותר מדי זמן בשלטון, לא שאני רומז משהו למשהו שקשור למדינת ישראל, זה שהם נהיים יותר מדי יהירים, והם לוקחים סיכונים
גדולים מדי.
גדולים, משום שהם מאבדים קשר עם עולם המציאות, בדרך שיכולה לרסן אותם ולהגביל אותם, ואז הם לוקחים סיכונים פוליטיים לא מחושבים, הם עושים דברים שהם לא היו עושים שנים לפני כן, ופוטין, הבעיה המרכזית שלנו, שזה של העולם איתו, זה שפוטין מגביר את הסיכונים שלו. ככל שהוא יותר שנים בשלטון, והוא יותר מתבסס, הוא לוקח סיכונים יותר גדולים.
למרות שאת ההתערבויות הבינלאומיות שלו אנחנו רואים באופן עקבי כשיטה, וכנראה גם הציבור הרוסי, שדיבר על
התחלות
השיחה מזה שברית המועצות התפרקה, ופתאום הם ככה מצאו את עצמם חלשים וככה מושפלים בזירה הבינלאומית, והוא כל הזמן משמר את החלום, את הפנטזיה הזאת שרוסיה תהיה מעצמה. זאת אומרת, זה קו עקבי לאורך כל הקריירה שלו.
אני חושב שזה קו עקבי, זה נכון, וזו המטרה. וזה חלק ממטרה הרוסית מאוד מסורתית, זה קשור גם לקרים, מוצא לים, זאת אומרת, באמת אפשר לחשוב על זה, זאת אומרת, פוטין הוא ממשיך דרך באמת של חשיבה צריסטית. אבל בסוף כשאתה מסתכל על הפעולות עצמן, האם קרים שפוטין היה בדרכים כאלה או אחרות, היה יכול לשלוט בה גם בלי לכבוש אותה עם חיילים, האם קרים הייתה שווה את הרס הכלכלה הרוסית, ואת זה שעכשיו תיירי המרפא, נוערים פה למדינת ישראל, משום שמערכת הבריאות הציבורית הרוסית קרסה באופן מוחלט. היא קרסה, היא כמעט לא קיימת יותר. זה דבר נורא בשביל מדינה כמו רוסיה. עכשיו, בתוך המציאות הגלובלית שבה מדינות נרתעות משימוש בכוח, לא רק ארצות הברית הנמושה, אלא גם סין. אף אחד לא רוצה במיוחד להשתמש בכוח. זה עולה במחיר מאוד מאוד כבד. גם מחיר
אגב,
כספי
זה
וגם...
זה גם מחיר ציבורי, בניגוד לרוסיה, נכון? בארצות הברית, הציבור לא רוצה שאובמה יתערב, הציבור לא רוצה שטראמפ יתערב. נכון? גם באירופה ראינו את זה שהמדינות, האזרחים, לא רוצים שישלחו חיילים לאיזה חור בקצה העולם.
הכל נכון.
וברוסיה זה שונה ממה שאתה מתאר.
נכון. משום שברוסיה דעת הקהל החשובה נמצאת בין אוזן ימין לאוזן שמאל של ולדימיר פוטין. הוא מתייעץ את הכל בוקר, והוא עושה מה שבא לו, אבל הוא עושה את זה...
אבל הוא לא משלם על זה מחיר ציבורי, נהפוך הוא.
זה היתרון שלו בזירה הבינלאומית. הזירה הבינלאומית היא זירה שמותאמת לעידן חדש, עידן גלובלי, ובעידן הגלובלי הזה, האומות נרתעות משימוש בכוח, בזמן שיש אומה אחת, שאין לה בעיה להשתמש בכוח, כל הזמן.
להפך, זה מחזק, מה? מחזק אותה.
כן.
הם עדיין חיים את החלום.
יש מסמר ויש פטיש, והם הפטיש. והם, זה מה שהם יודעים לעשות, והם יכולים להשתמש בכוח. ולכן, זה הכרטיס כניסה של פוטין למשחק. יש משחק פוקר. פוטין משחק, כמו שאומרים, בפוקר, בלי יד. אין לו יד. אבל הכניסה שלו למשחק, הז'יטונים שהוא שם על השולחן, זה אלימות. הוא יודע להשתמש באלימות. במילים אחרות, פוטין הוא הבריון הזה שאף אחד לא רוצה במסיבה. אבל אם אתה לא מזמין אותו למסיבה, הוא בא לפוצץ אותה. ולכן כולם מזמינים אותו וכולם מדברים איתו. הוא לא יכול באמת לפתור את המצוקה במזרח התיכון, אבל הוא יכול לזרוע הרס.
אבל וזה בעצם מה שטראמפ מעריץ אצלו, את אותה עזות מצח, את אותה חוסר פחד להתערב בזירות בינלאומיות, והוא כנראה היה רוצה...
לא, דווקא תראי, טראמפ רץ על מסר אחר לחלוטין, שהוא מסר לחלוטין של אמריקה פרס, זאת אומרת, הוא לא רוצה להתערב בזירות בינלאומיות, הוא אמר שההתערבות בעיראק הייתה שטות, זה נכון...
אבל הוא כן אומר שהוא מסתכל על אובמה ומתפוצץ מצחוק.
נכון, הוא אמר את זה, וזה שהוא אמר את זה, זה לא היה משמעותי. טראמפ היה מועמד בדלן לנשיאות, וזה מה שפוטין אהב אצלו, כי הוא רוצה שאמריקה תלך ותתכווץ, כדי שמה, כדי שהוא יוכל להתרחב. אבל את שואלת למה טראמפ מעריץ את פוטין? כי טראמפ מעריץ באופן קבוע, הוא יצור פשוט בניגוד לפוטין. הוא מעריץ גנרלים, הוא מעריץ אנשים שמשדרים כוח, והוא מעריץ כסף. ואצל פוטין יש לו את הכל, יש תפיסה נורא מעניינת שעזרא קליין כתב אותה, שהסיבה שטראמפ רוצה להיות פוטין זה לא בגלל הכוח הבינלאומי. טראמפ אומר לעצמו, וואלה, פוטין הזה, לא רק שהוא ראש המדינה, הוא גם האיש הכי עשיר בעולם. זה הרול מודל. זאת אומרת, אני גם, הוא הצליח דרך זה שהוא ראש המדינה להיות האיש הכי עשיר בעולם. הוא גם וגם.
טוב, זה בטח לא יעבוד לו בארצות הברית.
וזה... למה לא יעבוד לו? זה כבר מתחיל לעבוד.
לא, נהפוך הוא.
כל קבלות הפנים נעות למלונות שלו, כל מדינה שרוצה לעשות ביזנס עם ארצות הברית, ישר נותנת כל מיני הקלות והלוואות ומענקים לטראמפ אורגניזיישן.
הוא גם היה צריך לוותר על העסקים שלו בעצם, ולהפקיד אותם בידיים אחרות.
איזה להפקיד אותם? זה הכל בידי המשפחה, הכל בסדר, הוא לא ויתר על שום, הוא לא מחר כלום, הכל בידיו, והוא עכשיו נמצא במצב
ש... הוא מתלונן על הבית הלבן, זה לא מספיק מפואר.
ג'ארד קושנר בונה פרויקט אדיר בפיפה אבניו, והיסינים עכשיו איזה הלוואה של משהו מאוד קטן, רק חצי מיליארד דולר, כן? הפכו אותה למענק. הסינים, סליחה, לא הרוסים. אז זה בדיוק, זה הדרך שאתה עובד עם הטראמפים. עכשיו, כמה את חושבת שהטראמפים שווים היום נכניס אותם לתפקיד? כמה בניינים יקומו על שמם בכל הלמפור?
כן, אבל לאורך זמן, יש חוקי ניגוד עניינים בארצות הברית, ואם הוא ימשיך ככה, הוא ימצא את עצמו בכלא, אני רוצה לקוות ככה לפחות, אולי אני תמימה.
ניגוד העניינים, כפי שטראמפ עצמו אמר, תני לי לצטט לך את טראמפ, זה לא חל לגבי הנשיא. הנשיא לא יכול להיות בניגוד עניינים.
כי הוא מעל הכל.
לא, יש איזושהי בעיה חוקית עם ענייני ניגוד עניינים במקרה של הנשיא, וזה לא אימפיצ'בל על ניגוד עניינים. כמו שגם אצלנו מסתבר שעל ניגוד עניינים it's not impeachable.
ומותר לקבל
וזה, מתנות. ומותר. אז לאט לאט, בואי נגיד שטראמפ כרגע בדרך להיות אדם הרבה יותר עשיר ממה שהוא נכנס, והרול מודל הוא באמת ולדימיר פוטין. זה לא חדשות טובות. פוטין הוא לא מנהיג מוצלח לארצו. הוא מנהיג מוצלח ברמת הדימוי של ארצו, והוא מנהיג מוצלח במובן הזה שאנשים אומרים, וואו, הוא איש חזק. אבל האיש החזק הזה הוביל את מדינתו לקטסטרופה.
אנחנו חותרים לסיום, שתי נקודות עוד שאני רוצה להבהיר איתך. הראשונה היא, אז למה חשוב לפוטין להתערב במערכות בחירות כמו שראינו בארצות הברית, שמענו גם באירופה, זאת אומרת, דחוף לו לנסות לשים שם את בוא נאמר, אנשי שלמה, אנשים שהוא היה רוצה לראות בתפקידים האלה.
הוא רצה את טראמפ, אני חושב, כי הוא חשב שטראמפ יוריד את הסנקציות. והילרי המשך ממשל אובמה, וזה לא היה מוריד את הסנקציות. והוא רצה את טראמפ, כי טראמפ היה מנהיג בדלן, והוא רוצה מנהיג בדלן שיתרחק מהעולם, ולא שיהיה בכל העולם ורוצה פרס נובל לשלום כמו הילרי קלינטון. וינסה להתערב לו בסוריה ובמקומות אחרים. הוא שונא את הילרי קלינטון, דרך אגב, עוד מהסיפור הלובי, ומזה שהוא חושב שהיא רימתה אותו ב-No Fly Zone בלוב, יש פה איזה חשבון מאוד ארוך.
אבל הוא טעה בחישוב, במקרה.
מה זאת אומרת טעה בחישוב? הוא הוביל את שתי המדינות האלה לעמדה קטסטרופלית, שמערכת היחסים ביניהם שהייתה גרועה בתקופת אובמה, היא היום גרועה יותר, למרות שטראמפ יש לו יותר דיבור עם פוטין. וכאן אתה רואה את החטא של ההיבריס, אתה חייב, כשאתה עושה חישובים של להתערב במדינות זרות, כל האומות עושות את זה כל הזמן. אתה חייב כל הזמן לחשוב שזה יכול לצאת משליטה מאוד מאוד מהר, ואתה עושה דברים בשוליים, ואתה נזהר, במיוחד שאתה מתעסק עם אומה כמו אמריקה, עם כל הכבוד. יש למעלה מ-300 מיליון בני אדם שחיים באמריקה. אמריקה היא הכלכלה המובילה בעולם, והיא תישאר כזאת הרבה זמן. לאמריקה יש כוח צבאי עדיף על הכוח הרוסי. הרוסים שווים 140 מיליון בני אדם, שמפוזרים על מדינה מאוד גדולה ומאוד קפואה. והם לא איום אסטרטגי על ארצות הברית של אמריקה, והם גם לא יהיו בעשור או ב-20 שנים הקרובות. אז לפני שאתה מתעסק איתם, אתה צריך לחשוב על זה. אתה רק חושב שהם חלשים וטיפשים. כן? ואתה יכול לעשות את זה, וזה מה שהוא חשב. ועכשיו מה הוא מקבל? את המפלגה הרפובליקנית כולה, על הרגליים האחוריות, כדי להוכיח שהם לא בוגדים, כמו אולי כמה אנשים בצוות של דונלד טראמפ.
אוקיי, אז נקודה אחרונה לסיום, אנחנו אוהבים לסיים במשהו קצת יותר אישי, אז הסתקרנתי איפה היא משפחתו של פוטין, בכל זאת אדם שכבר 20 שנה בציבוריות הרוסית, כן. מגה סלב כן. במונחים עולמיים. רעייתו, ילדיו, זאת אומרת כולם כמו פוטין בתחילת הדרך בצללים ובמחשכים, איפה הם?
יש לו, הוא נשוי, אבל יש הרבה סיפורים על רומנים ארוכי שנים שלו, בין היתר היא מתעמלת רוסיה המפורסמת, ואנחנו לא יודעים בעצם כמעט שום דבר וכלום.
על המשפחה שלו?
לא, אנחנו, זאת אומרת,
יש לו ילדים.
כן, דמויותיהם ידועות, אבל אנחנו לא מדובר פה באנשים, זה לא דונלד טראמפ ג'וניור. כן, האנשים האלה לא יופיעו בטוק שואוז, והם לא הוכתרו עד כמה שידיעתי משגת, יכול להיות שהיא לא משגת מספיק, אבל הם עוד לא הוכתרו בתור, הוא לא מנסה לייסד כאן שושלת עדיין, שזה מעניין, אבל גם מצד שני הוא לא צריך, היום השושלת היא בכסף.
הוא כבר, יש לו לדורות הבאים, ואלה שיבואו אחריהם, ואלה גם שיבואו אחריהם. אז זו נקודה מצוינת לסיים איתה, נדב אייל, תודה, היה מרתק, נודה גם ליוסי מצ על התחקיר, ולניר סייג על עריכת הסאונד, אפשר להצטרף לרשימת התפוצה גם באתר של עושים היסטוריה, שאנחנו חלק ממנה, וכמובן לעקוב גם אחרי הטוויטר והפייסבוק שלי, שם אני מעדכנת על פרקים חדשים. ניפגש בפרק הבא.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.